שלום, אנחנו לומדים את המאמר השלום של בעל הסולם. הגענו לכותרת גלגל שינוי הצורה בשורה אם כן יש להעלות על הדעת. למי שיש את הספר זה בעמוד 410 בטור א', אמצע טור א', אם כן יש להעלות על הדעת. מאמר השלום.
כן, כן, בבקשה.
נמשיך.
אנחנו ממשיכים.
אם כן יש להעלות על הדעת, מי יכריח את האנושות לעסוק בעבודתו יתברך עד שיבואו בסופם לידי תכלית הזה הנשגב והנעלה? ועל זה אומר לנו רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. כלומר, כל מה שהשם יתברך הניח בעסק הבריאה ונתנה לבני אדם, לא נתן להם על הפקר, אלא הבטיח את עצמו בערבון. ואם תאמר איזה ערבון נתנו לו, ועל זה משיב ואומר, הוא מצודה פרוסה על כל החיים. כלומר, שהחכים השם יתברך, הוא פרס מצודה נפלאה כזאת על האנושות, שאף אחד ממנה לא ימלט. אלא כל החיים מוכרחים להילקד שמה במצודה זו, ולקבל עליהם בהכרח את עבודתו יתברך עד שישיגו מטרתם הנעלה. וזהו הערבון של השם יתברך שהבטיח את עצמו שלא יתענה במעשה הבריאה. ואחר זה מפרש את הדבר בפרטיות ואומר, החנות פתוחה, כלומר, אף על פי שהעולם הזה מתראה לעינינו כדמות חנות פתוחה מבלי שום בעלים, אשר כל העובר דרכה יכול לקבל סחורה וכל טוב כפי אוות נפשו בחינם, בלי שום חשבון, ועל זה אומר רבי עקיבא ומזהירנו, והחנווני מקיף. כלומר, אף על פי שאינך רואה כאן שום חנווני, תדע שיש חנווני. ומה שאינו תובע תשלומיו, הוא מפני שנותן לך בהקפה. ואם תאמר, מאין יודע את חשבונותיי? על זה משיב, הפנקס פתוח והיד כותבת. כלומר, שיש פנקס כללי, אשר כל מעשה ומעשה נרשמת שמה, מבלי להתאבד אף כלשהו. והכוונה סובבת על החוק של התפתחות, שהטביע הקדוש ברוך הוא באנושות, הדוחף אותנו תמיד קדימה. פירוש שהנהגות המקולקלות, המצויים במצבי האנושות, הן עצמם הגורמים והבוראים את המצבים הטובים. וכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של מצב הרע שהקדים לו.
זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להגיע לשום תיקון, אם אנחנו לא קולטים את הקלקול ומשתדלים לעלות עליו, לתקן אותו, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לבד, פונים לבורא, ואז הבורא מתקן. בקלקולים הקטנים אנחנו לא צריכים לפנות לבורא, אנחנו לא יכולים, עדיין אנחנו לא נמצאים בהתפתחות כזאת שאנחנו פונים עליו, אלא מספיק לנו רק גם כן לסבול, וסבל בעצמו הוא מתקן. אבל זאת אומרת, מכוון אותנו לדברים הנכונים. אבל בהתקדמות הרוחנית, שאנחנו כבר בדרגות רוחניות, זה לא מספיק לנו, אנחנו לא צריכים לסבול, אנחנו צריכים רק להכיר עד כמה שהבורא לא נמצא איתנו, עד כמה שלא מכוונים עליו, ולכן הכרת הבורא אנחנו כבר צריכים וכך מתקדמים. כיף אחד.
А что значит, что Творец исправляет?
Мы же умеем, что Боре метакен, כתוצאה מהתפילה שלנו.
סך הכל, הוא מאיר קצת יותר באור שלו, ואז אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת, ואז אנחנו יכולים להתחבר בינינו, וכך מתקדמים לטוב. כל המצבים האלו שאנחנו צריכים עליהם להתקדם, הם כבר נמצאים לפנינו, רק אנחנו לא רואים אותם. ולכן על ידי זה שהוא מאיר, אז אנחנו כבר, זה פותח לנו עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, וכך אנחנו מתקדמים.
А вот то, что Бар-Сулам здесь пишет...
מה שבר-סולם כותב כאן בקטע, זה שהבורא מלווה, מלווה בהקפה. הוא נותן בהלווה את כל התענוגים שהאדם מרגיש?
נו, מה זה חשוב לנו? זה... יש בזה דברים שאנחנו קשורים לכולם ולמשפחה ולאלה ואחד דברים. אני לא יכול להגיד לך. זה גם כן לא חשוב לי. מה נותן ומה לא נותן. חשוב לי איך אני מכוון את המצבים איפה שאני נמצא לבורא ולגמר התיקון.
так в этом же вопрос, то есть
אז זאת בדיוק השאלה. זאת אומרת, אני מתכוון כדי לכוון את עצמי להשפעה לבורא כביכול, לשלם את אותה הלוואה. צריך לעשות זה מעל כל מה שמתגלה לאדם? זאת אומרת, זה הכל הזמנה מהבורא?
בעצם כן. אבל העיקר מה שאני צריך, אני פותר את כל הבעיות האלה על ידי חיבור בין בני אדם. ומבני אדם גם כן לא צריך לכולם, אלא רק בעשירייה. Bulgaria 1.
А эти неисправности, которые раскрываются перед нами
в десятке, שמתגלים בעשירייה ומחוץ על העשירייה.
Маленькие, большие, сказали вы,
קטנים, גדולים. אמרת שאת הקטנים צריך פשוט לסבול את האיסורים ולא לבקש שזה יתקן על ידי האיסורים.
Какие неисправности, говорит...
על איזה קלקולים מדובר? על מה מדבר פה בעל הסולם? מה שמתגלה מחוץ לעשירייה?
זה אותם הבעיות שמתגלות בקשר בין בני האדם, בקשר בין החברים בעשירייה. כי העשירייה היא בעצם הדוגמה של כל האנושות. אם אני בעשירייה שלי משתדל להביא את כולם לחיבור, אני על ידי העשירייה שלי גורם אותה צורה לכל האנושות. לא שאני אראה ממש אחד לאחד איך שאנחנו מסתדרים בחברה ואיך שמסתדרת כל האנושות, אבל ודאי, אבל ודאי כך אנחנו בכל זאת משפיעים על הכוחות הטבע. תל אביב 4.
רב.
כן, כן, בולגריה.
איך
אנחנו יכולים לקבוע אם זה קלקול קטן או גדול?
אנחנו יכולים להבין את זה. זה רק שאנחנו כבר נהיה במערכות, עד כמה שאני עובד עם הרצון לקבל של הקבוצה וחיבור ממסך ואביות, אז אני יכול לדעת איפה אנחנו נמצאים. לפי הדרגות שאנחנו משיגים. תל אביב 4.
עכשיו, בעל הסולם כותב שהחנות פתוחה ואין בעלים, ואדם לוקח את כל מה שהוא רוצה ולא לא משלם שום דבר. אבל בכל זאת, בעולם הזה, על כל תענוג אדם משלם. לפעמים גם מחיר כבד.
אני לא מבין שאלה שלך.
אז למה הוא מתכוון שהחנות פתוחה ואנחנו לוקחים את...
וברוחניות, לא, ודאי שגם בעולם שלנו וגם ברוחניות אתה תצטרך לשלם, אבל כאילו שנראה לך שהכל פתוח ואתה יכול לקחת כל העולם לפניך, זה נראה לך, אבל על כל דבר ודבר אתה חייב לשלם, גם בעולם הזה, אפילו שיש לפניך... לא יודע, כמו שאין בעולם אף אחד והכל פתוח. ואתה כמו ילד קטן נכנס לחנות צעצועים, והכל פתוח ואין אף אחד. קח מה שאתה רוצה. אז אין דבר כזה בכלל, באף מקום ולאף אחד, לשום חיה, ואין דבר כזה. הכל זה מערכת אחת. ועל כל דבר וכל זאת יש תשלום, כי זה מערכת אחת סגורה, שהיא מביאה בצורה כזאת את עצמה, לגמר התיקון. אבל נדמה לאדם, שהכל נמצא בצורה כזאת, ש... למה שהוא לא ייקח? כן? למה שהוא לא ייקח? וכאן זה כל העניין, שבא חוכמת הקבלה ומסבירה לנו, שאין דבר כזה בכלל, ושום דבר לא נותנים לך חינם, ועל כל דבר אתה צריך לשלם. התשלום הכללי, בסופו של דבר, אתה תדע שהוא על ידי זה שעושים צמצום מסך ואור חוזר על הרצון לקבל של האדם, ואז הוא מגיע למצב שהוא מתעלה מעל החוקי הטבע, בכוח השפעה שקונה, ואז הוא בצורה כזאת מגיע לדרגת הבורא, ואז יש לך הכל חינם. למה חינם? כי יש לך צמצום, מסך, על כל האביות שלך, על הרצון לקבל, ואז אתה רוצה רק לתת. על זה אין שום הגבלה. זה נקרא עולם הפוך ראיתי. בעולם הרוחני אתה חופשי.
תודה.
נו, פיתי 19.
בוקר טוב, רב, בוקר טוב חברים. תראה, בעל הסולם אומר משפט, אומר, וכל מצב טוב אינו אין על פי עמלו של מצב הרע שהעיקרים לא, שקדים לו. בצד שני, אתה בא ואתה אומר, אנחנו לא צריכים כך לסבול בדור הזה שלנו. אז איך, איך אפשר להסביר את הקטע הזה פה, שבלי מכות אפשר להתקדם?
אם היינו מבינים איך חוקי העולם מסדרים אותנו, והיינו שומרים עליהם, אז לא היינו סובלים? לא היינו סובלים? כל ההשתדלות שלנו בחיים שלנו, זה לדעת חוקי העולם, ולשמור עליהם כדי לא לסבול. ואפילו לנצל אותם לטובתנו. זה אנחנו מפתחים את המדע וכל דבר מה שאנחנו בונים, זה כדי לנצל את כל החוקי הטבע לטובתנו. נו.
אבל אם אני לא עושה רע לאף אחד, למה אני צריך לחטוף מכות? לא הבנתי את הקטע. לא עושה רע לאף אחד.
אפילו אם אתה לא תעשה שום דבר, אתה עושה רע לכולם, כי אתה לא משתתף במערכת שאתה בא בכל זאת מרכיב קטן.
מה זה אומר לעשות טוב? מה זאת אומרת לא לעשות רע לחברים והשתתף? מה הקטע?
הקטע היא שאתם בונים ביניכם חברה שהיא רוצה להידמות לבורא. ורק בצורה כזאת, לפי החוק השתוות הצורה, אתם אז מגלים בתוך החברה שלכם אור העליון, השפעה עליונה.
מה שבעצם אתה אומר, אם אתה לא, אפילו לא משתתף בשיעורי בוקר, בוא נגיד, ולא בזום, אתה בעצם לא עושה את העבודה שלך, ואתה עושה, מושך צרות על עצמך.
ודאי. ודאי.
רגע, למה ודאי?
כי אתה לא נמצא בגמר התיקון, שאתה מקושר עם כולם, ועושה, ומקיים חוק הערבות. אתה לא נמצא בזה.
זאת אומרת, תן להבין, רב לייטמן, אם אני לא בא לשיעור, אני מושך צרות על עצמי? זה מה שאתה אומר?
בטוח.
אנשים לא יודעים את זה, אתה יודע.
אנשים לא יודעים בגלל שהם לא מחויבים לזה, זה תלוי בהתפתחות של כל אחד ואחד. אנחנו כולנו ככה נמצאים בדרגות. עד כמה שאני לא מקיים את עצמי, זה תלוי במי אני. האם הנשמה שלי, אם כבר הגיע למצב שהיא חייבת לטפל בתיקון שלה ממש בקשר עם נשמות אחרות. או עדיין לא, או עדיין היא נמצאת באיזושהי התבשלות שלה, התפתחות שלה בפני עצמה שם. תלוי בסולם, איפה הנשמה שלי נמצאת.
וואו, ועכשיו באמת אתה צודק, אתה אמרת בהתחלת השיעור, אם אנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים, פחות סובלים, זה בדיוק מתלבש לי, באמת. אם משתתפים בשיעור, באים לזומים, באים לכל האירועים של בני ברוך, אז בעצם אנחנו מורידים את הסבל מעצמנו.
נכון.
נכון. תודה. יפה מאוד. תודה.
אז תסבול פחות. טור כיוון.
Thank you, my friend is asking.
תודה רב, חבר שלי שואל, האם התשלום שלנו זה הקשר הנכון שנבנה בינינו עבור אותה הלוואה שקיבלנו? האם תוכל להסביר את זה?
עוד פעם?
Are we going to pay with the right connection that we will build between us for the deferred payment?
Can you explain? הוא שואל האם הקשר הנכון בינינו זה בעצם התשלום שלנו עבור מה שקיבלנו מראש כהלוואה.
נכון, נכון. כי בקשר בינינו אנחנו צריכים לעלות למעלה מהרצון לקבל האגואיסטי פרטי של כל אחד, ולעלות למעלה מהתחייה הדדית בינינו זה שתיים, ולעשות את זה, זה העיקר, למען לגלות מקור, מקום לבורא שימלא אותו ויתגלה בו, כן? כדי לעשות לו בזה נחת רוח. אם אנחנו מבצעים את הפעולות האלה, אז אנחנו על זה ממש משלמים על מצבנו הטוב של התיקון בצורה שלמה הנכונה. Беларусь.
Он очень наглядный. Вот скажите, с одной стороны, если мы делаем сокращение
מצד אחד, отражённого света, тогда אם אנחנו בונים מסך או חוזר, אז הכל חינם. זאת אומרת, אני לוקח את המינימום, את מה שאני צריך. מצד שני, כמה שאני עושה יותר פעולות, אני מביא יותר.
מה זה שאתה קונה ובזה אתה... אני יודע רק דבר אחד, יש לי רצון לקבל. אם אני ברצון לקבל הזה, מביא אליו תיקון שאני אשתמש בו רק בעל מנת להשפיע לבעל הבית, כן? אז כמה שרצון שלי יקבל, זה יהיה לא קבלה, זה יהיה כהשפעה. זה לא שאני קונה בחנות ובזה אני מקבל ומשלם בכסף. זה קצת אחרת. רק תבין שהכוונה שלי לא לקבל ולמלות את עצמי. אמנם שאני משלם, כמו בחנות, בעולם שלנו. הכוונה שלי לתת לבעל הבית. וזה שאני מקבל, אני מקבל את זה גם כן כדי שאני אחרת לא יכול לתת לו. אם אני לא אקבל ממנו, אז איך אני אתן לו? הוא לא ירגיש שאני נותן לו. כי התענוג שלו בזה שאני מקבל. התענוג שלי בזה שאני נותן. בסדר. נו, ניף.
רב, а мы можем вообще ну теоретически да
אנחנו יכולים מבחינה תיאורטית אנחנו יכולים לא לקחת כלום לחלוטין או שזה בלתי
אפשרי אם אתה לא תיקח ממנו שום דבר אז במה אתה תענה לו אתה צריך לתת לו תענוג התענוג שלו שאתה מקבל הלאה
אנחנו בשורה אכן, אכן ערכי טוב ורע. אכן ערכי טוב ורע אלו אינם אמורים בהערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית. אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה נקרא טוב, והמרחיקה מן המטרה נקרא רע. ורק על ערך הזה נבנה חוק ההתפתחות. אשר הקלקול והרשעות המתהווה בהמצב נבחן לגורם וליוצר על המצב הטוב. באופן, אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים, המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו, בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו. אשר אז מוכרחים הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו, ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא. וכן זמן קיומו של מצב החדש נמשך גם כן עד שניצוצי הרשעות שבו מתבחרות ונגמלות לשיעור כזה שאי אפשר לסובלו, אשר אז מוכרחים להורסו ולבנות מצב יותר נוח על מקומו. וכן הולכים המצבים ומתבררים בזה אחר זה, מדרגה אחר מדרגה, עד שיבואו למצב מתוקן כזה שיהיה כולו טוב, בלי שום ניצוצין רעות. ואינך מוצא אשר כל עיקרי הזרעים והגרעינים שמתוכם צומחים ויוצאים מצבים הטובים, אינם אחרים רק המעשים המקולקלים עצמם. דהיינו,
זאת אומרת, אי אפשר להגיע לשום דבר טוב אם הרע לא מתגלה קודם ואנחנו מרגישים אותו ממש. זה לא שיש לנו מצווה לסבול, זה לא שאנחנו מחויבים להרגיש כל הרע בצורה שהוא מתגלה בכל כוחו והיקפו, אבל בכל זאת חייבים במשהו להרגיש המצב כרע. ורק ממנו כבר מספיק עוקץ, כמו שלאדם חכם, אתה מראה לו משהו קצת מספיק לו, הוא כבר לא רוצה את המצב ההוא, כן? ולטיפש, אז אתה יכול לתת ולרביץ ומה שלא, וכל זאת לא קולט. כך אנחנו. לכן, עד כמה שנהיה חכמים, עד כמה שנלמד יותר, אנחנו נזהה את הדברים האלה מהר מאוד בחיים שלנו, ונתקדם לטוב בלבד. בבקשה.
דהיינו, שכל רשעה ורשעה המתגלה ויוצא מתחת ידי הרשעים שבהדור, הנה מצטרפות יד על יד ובאות בחשבון עד שמקבלים משקל כזה שאין הציבור יכול עוד לעמוד בו. ואז עומדים ומארסים אותו ובוראים מצב הרצוי ביותר. הרי לעיניך אשר כל רשעה בפרטיותה נעשה מותנה לכוח הדחיפה שהתפתח על ידיה מצב הישר. ואלה הם דברי רבי עקיבא, הפנקס פתוח והיד כותבת. כי כל מצב אשר איזה דור נתון בו מדומה כמו פנקס, וכל עושי רשע מדומים כמו ידיים כותבות. כי כל רשעה ורשעה נחקקת ונרשמת בהפנקס עד שמתקבצות לידי חשבון שאין הציבור יכול עוד להימצא בו. אשר אז מהרסים מצב הרע הזה ומסתדרים תחת מצב יותר רצוי, כמבואר.
רגע, מה אנחנו עושים עכשיו?
Да, спасибо, Рав, только зажглось.
כן, תודה רב, רק עכשיו נדלק לי הסימן. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים לבנות מקום כזה שהוא יציב, להגיע בסופו של דבר לזה שבונים איזשהו מקום יציב, שבו תהיה השתוות, שבו היינו יכולים להראות, להגיע להשתוות התכונות עם הנותן, ובזה לעשות לו נחת רוח. ואז שאין מקום כזה,
שאין בנו אפשרות לבנות כזה מצב, אז אנחנו צריכים עוד להתגלגל, ועד שאנחנו בונים. כן, כן, ניב.
אז החשבון הוא כללי? אין חשבון פרטי?
יש חשבון פרטי על כל דבר ודבר, אם זה שייך לעשיריות שלנו. אבל אם, אם אדם הפרטי, יש לו רק מצב שהוא זורם בזרם הכללי, אמנם שלכל אחד ואחד יש לו נקודה פרטית.
אדם שרוצה להיות חכם, להבין שהדברים הרעים הם מחייבים אותו להשתנות ולשנות את עצמו, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לחכות לאיזשהו חשבון כללי שיבוא כדי שהוא ישתנה, או שהוא יכול להבין את זה מהמצבים הרעים שלו?
ממצבים הרעים שלו הוא לא יכול להבין הרבה, מפני שכל התהליך הוא בזה שהוא יקשור את עצמו לציבור, ומהציבור הוא יבין מה הוא צריך לעשות. איך הוא יכול האדם הפרטי בעולם הזה להבין משהו ששייך למהות הבריאה עצמה, אם כולה היא צריכה להתממש בכלל גדול?
אז לא, אם אתה יכול לסכם את התמונה, איך נעשה כאן החשבון כלפי הפרט, כלפי הכלל, מתי הוא מתהפך?
אנחנו נחכה לסוף המאמר.
אוקיי, לא, כי פשוט הוא אומר כי הידיים הכותבות זה כל רשעה עד שמתקבצת לחשבון שאין הציבור יכול להימצא בו. כלומר, גם אם אדם פרטי הגיע למצב של סבל היום ונורא שהוא סובל מהאגו שלו, והוא מגיע לאיזושהי הבנה שלא כדאי לו להשתמש עם האגו שלו, זה לא יעזור לו.
לא יעזור. לא יעזור, ודאי. לכן למצב הזה אנחנו אומרים גמר תיקון. שזה כללי לכל האנושות.
ומה זה שאמרת קודם שבעשיריות יש לנו כן חשבון?
בעשיריה אנחנו קובעים חוקים ויחסים כמו בכל האנושות בגמר התיקון. לא יכולים להגיע לזה ממש בפועל, אבל במשהו בינינו שאנחנו מגלים את זה בצורה רוחנית, כן יכולים. בגמר התיקון כולם משיגים את זה, גם בפעולות חיבור ביניהם, גם בפעולה הגשמית.
אז אנחנו בעשירייה יכולים להגיע לאיזושהי הסכמה של החשבון הזה בצורה מזורזת, לפני הכל, לפני כולם.
בשביל מה אנחנו עושים את זה? כדי להגיע לתיקונים עכשיו, ובמצבנו, בזמננו, וכדי בזה להראות לכל העולם שזה אפשרי לכולם. אבל בגמר התיקון כל העולם הזה עולה לדרגה רוחנית. אנחנו מתחילים להרגיש בעולם הזה כבר חוקים רוחניים, כי כולם מגיעים למצב, אני מדבר על בני אדם שבעולם הזה, מגיעים למצב שמוכנים להיות בהשפעה הדדית, ואז יוצא שכך הם... כך הם מתקיימים, מוכנים להתקיים. בסדר, קרמיאל.
תודה רב. מה משתנה בין מחזור למחזור כשהפנקס מתמלא?
מעבירים למחזור, לפנקס חדש.
כן, אבל במה נבדל סיבוב אחד מסיבוב שני?
בין הגלגולים, אתה מתכוון.
כן.
זמנים, תנאים משתנים. תנאים, זאת אומרת, אותם המצבים שבהם מתקיימים אנשים בודדים מקובלים, או קבוצות מקובלים, הם משתנים. תראה איך המצב שבזמננו, היום, זה שונה מהמקובלים שהיו לפני 100 או 200, או 1000 או 2000 שנה וכן הלאה. זמנים מאוד שונים. כלפי האנשים שרוצים להשיג את הכוח העליון, מצב מאוד שונה.
ושאר האנושות?
שאר האנושות היא לא מבינה איפה היא נמצאת. כי היא לא מודדת את עצמה כלפי הגמר התיקון. היא מודדת את עצמה כלפי מה שיש לה בכיס או לא. זהו, איך ליהנות לרצונות שלהם הבימיים. כך היא מודדת את עצמה. בסדר.
תודה.
טוב. נו, פיצ'י 9.
אבל התהליך הזה שהוא מתאר של התפתחות דרך מצבים, שכל פעם מגיעים למצב שאי אפשר לסבול אותו יותר, ואז חייבים לעבור למצב הבא, זה מדבר גם על כל האנושות?
כן, ודאי. ככה זה בקטנה, מה שנקרא. אבל כל האנושות כך מתקדמת. אחרת איך אתה רואה שינויים שבבני אדם, אפילו בחיי הפרטיים שלו. בסופו של...
ככה להבין את ההתקדמות של האנושות מצורות חברתיות שונות, נגיד פלוטליזם.
רק על ידי המכות. כן.
אוקיי, אז עכשיו רואים שהאנושות סובלת, ויש הצטברות לכאורה של סבל, כן? מה השלב הבא שהאנושות צריכה להגיע אליו? לא גמר התיקון, אלא השלב הקרוב הבא.
שהיא תגיע למצב שהיא תחליט שאנחנו לא יכולים בצורה כזאת יותר להתקדם, יותר לחיות. אנחנו חייבים משהו לשנות. ואז לאט לאט מתוך הצרות שהתגברו, הם יבינו שחייבים לשנות יחסים בין בני אדם, שבלי זה אנחנו כל הזמן נסבול. כי אנחנו נמצאים בשלב כזה שיש לנו הכל. אנחנו יכולים לעשות הכל. מאפס ועד אין סוף. יכולים להרוס את הכל ולעשות גן עדן על פני כדור הארץ. באמת יכולים. רק הבעיה היא יחסים בין בני אדם. ואז אנחנו צריכים ממש לסלק כביכול את עצמנו, מטכניקה, מטכנולוגיה, ממדע, מכל דבר. ורק להתחיל לשנות מצבים בין בני אדם, יחסים בין בני אדם. אם אנחנו נעשה את זה, אז כל החיים שלנו השתנו. אנחנו נשתמש בכל האוצרות הטבע ובטכניקה, טכנולוגיה, בהכל, רק לטובת בני אדם. זה מה שחסר לנו. זאת אומרת, טיפול בבני אדם. ואז, לפי הנטייה הזאת, הם יתקרבו אלינו, למקובלים, ואז יבינו על מה אנחנו מדברים, שצריכים באמת לקרב בין בני אדם, לעשות ביניהם כאיש אחד בלב אחד, כמה שיותר לעשות חיבור בין בני אדם. זהו. ואיך לעשות את זה? על ידי הסיריות, על ידי שיטה שאנחנו משתמשים, על ידי שאנחנו מתחברים בצורה נכונה בינינו, אנחנו יכולים להשתמש בכוח החיובי שיש בטבע. כי בצורה שאנחנו מבודדים זה מזה, אנחנו קולטים רק כוח השלילי שישנו בטבע. והחיובי מתגלה רק בתנאי שאנחנו נכיר את השליליות שבינינו. ואז יוצא שאנחנו נמצאים כאן במעבר, והאנושות צריכה עוד לסבול, ובעל הסולם אומר אפילו מלחמת העולם שלישית ורביעית, כן? שאנחנו נמצאים בכאלו מצבים, כדי להכיר את הרע ושאין ברירה, חייבים להגיע לחיבור איך, ואז הם יראו שאנחנו מדברים לעניין.
רב, יש 8 ביליון בני אדם, כשאתה אומר את הביטוי הזה, האנושות צריכה להחליט, למה אתה מתכוון? זה איזושהי כמות של בני אדם, איזושהי מסה קריטית?
איזושהי רוח. שכולם יוכלו פחות או יותר להבין שמדובר על התיקון היחסים בין בני אדם. בגלל שעוברים כאלה מצבים שזה נקרא מלחמות העולם, שנמצאים בהתנגשות זה עם זה, אז נוכל גם כן להבין שהכל תלוי בחיבור והשלמה זה עם זה. זהו. טוב, חברים, תודה, ואנחנו עוזבים את המאמר הזה והולכים לתלמוד עשר ספירות. בבקשה, ניף.
נעבור לחלק הבא של השיעור.